ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מתת התלמוד, ברכות דף יוד א'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן, כדי להפיק מרב התועלת רצוי ביותר שלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו היום מתחיל בראש עמוד, העמוד דף יוד א'. לפני שנלמד את הגמרא עצמה, בואו נסתכל בצד תחת הכותרות. יש לנו פה המשך נושא עד סוף העמוד. למדנו את המשנה מקודם על מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין צורת הלימוד ומה נלמד מהפסוק ובשוכבך ובקומך, וכאן כתבנו תחת הכותרת צורת האדם בשעת קריאת שמע, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי הם סוברים בערב יתה, בית הלל הם סוברים קורא כדרכו. נחשב נחזור לגמרא עצמה, לראש עמוד. בשלמה בית הלל כמפרשי טעמי הוא וטעמה זה בית שמאי. בית הלל במשנה ראינו איך שהם דורשים את הפסוק בשחר וקמך, דהיינו הם מסבירים את שיטת בית שמאי, המילים בשוכבך ובקומך לפי בית הלל זה שעות, ושיטת עצמם שאפשר לקרוא בכל צורה זה נלמד ממה שכתוב ובלכתך ודרך. אז בית הלל מתייחסים גם למקור של בית שמאי ומסבירים את זה אחרת, וגם מביאים את מקור עצמם. אלא בית שמאי, מה הייתה אם לא אמרי כבית הלל? מה ההסבר של בית שמאי שהם נמנעו מלהגיד כמו שיטת בית הלל? שהם התעקשו בכך שזה צורת הקריאה בשוכבה ובקומך, זה לא מדובר בשעות לפי בית שמאי אלא בעניין צורה. אמרי לך בית שמאי, אם כן, אם הפסוק היה בא להגיד עניין של שעות, נאמר קרא בבוקר ובערב, מהי בשוכבך ובקומך? למה בחרה תורה המילים האלו? תשובה, בשעת שכיבה, שכיבה ממש, ובשעת קימה, קימה ממש, שבנוסף לנושא של שעות היא גם מלמדת על צורת האדם בשעת הקריאה. ובית שמאי היו ולכת לך בדרך מהי עביד להו, מה בית שמאי לומדים מאותו פסוק שבית הלל ציטטו להצדיק את עמדתם שאפשר לקרוא בכל צורה? תשובה, ההוא מבא אלהו לכדתניא, בית שמאי צריכים את הפסוק ולכת לך בדרך למה שמובא פה בברייתא. לפני שנלמד את הברייתא, בצד כתבנו תת נושא, עוסק במצווה פטור מן המצווה. מי שהתחיל בעיסוק במצווה מסוימת, למרות שבתוך כדי העיסוק שלו במצווה הראשונה באה איזו התחייבות לקיים מצווה שנייה, הוא לא חייב לפנות מהמצווה שבו הוא כבר עושה כדי לעסוק במצווה השנייה. אז זה מה שמובא פה בברייתא, לחדתניא, בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה. שאם אתה כבר עוסק במצווה ולא יכול לקרוא קריאת שמע, אז הוא פטור מקריאת שמע כי הוא עוסק במצווה אחרת. ובלכת לך בדרך, פרט לחתן. מכאן אמרו, הכונס את הבתולה, פטור. ואת האלמנה, חייב. כל הפרטים האלו יוסברו בהמשך הגמרא. אבל מה שעשינו עכשיו, למדנו מה בית שמאי לומדים מובלכת לך בדרך. אז יש להם את הברייתא פה, ובלכת לך בדרך, פרט לחתן. קטע בסוגריים, קטע ארוך, ואת האורך של הקטע אפשר לראות בסימון בצד שמאל של טקסט הגמרא, פס מקווקו עם נקודות שיורד, ואם ממשיכים עד סוף הסימון הזה רואים ובית הלל אמרי, דהיינו זה תגובת בית הלל למה שנאמר עכשיו. כי עד עכשיו בית שמאי הביאו את מה שיש לומר ובלכת לך בדרך, דהיינו פרט לחתן. השאלה עכשיו, אם זה מה שמלמד ובלכת לבר הדרך שחתן פטור מקריאת שמע, אז מה קורה אם בלכת לבר הדרך כמקור לבית הלל שניתן לקרוא בכל צורה? אז אנחנו נדלג בקטע בסוגריים וקוראים בגמרא ובית הלל אמרי הם עונים שאנחנו כן מסכימים לדרשה בברייתא שדורשת בלכת לבר הדרך ככה שפרט לחתן. אז מאיפה הם לומדים שאפשר לקרוא כדרכו בכל צורה? אז בית הלל אמרי ממילא שם את מינה ואפילו בדרך נעמי קרי, הרי הפסוק מתאר את אדם שהולך בדרך. אז ממילא שאם אתה הולך בדרך ואתה קורא קריאת שמע, סימן שאתה לא מוגבל לשכיבה או קימה בדווקא. אז הולך לך בדרך גם מלמד על הפרט לחתן כמו שבית שמאי אמרו, אבל הפשט המילוני הולך לך בדרך גם מלמד שניתן לקרוא בכל צורה. יש בצד אצל הכוכב הסבר מפורט לסוגריים, ונקרא מה שכתבנו. סוגריים לשם דילוג, כדי לשמור על רצף הקריאה, כמו שאנחנו עשינו כעת. בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה איך רואים מהפסוק בשבתך בביתך וכולי, פרט לעוסק במצווה פטור מן המצווה, איך באמת לומדים מה שמובא בברייתא מפסוקים אלו. אז אנחנו עכשיו נחזור לקטע שבסוגריים. שאלת הגמרא, מהי משמע, איך לומדים פרט לעוסק במצווה מהפסוק בשבתך בביתך? אמר רב פאפה, כי דרך. הפסוק אומר בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. מה המהות של דרך? מה דרך רשות? אף כל רשות. ללכת בדרך, זה לא אין מצווה לאדם לנסוע, זה דבר שהוא מחליט מעצמו, זה נקרא רשות. אז מתי קוראים קריאת שמע? כמו דרך, כמו שהליכה בדרך זה רשות, גם כן קוראים קריאת שמע בזמן שאתה עסוק בדברים של רשות. מה שאין כן, אם אדם עוסק במצווה, מצווה זה לא כמו דרך, אז אין חיוב קריאה, זה נקרא עוסק במצווה פטור מן המצווה. נמשיך בגמרא עם סימון חדש בכותרת מבנה, מסבירים שצורת ההרגש הזה מהווה מעקב. אז אם החלק הצער למעלה זה קושייה, כשזה מתפך זה נהיה תירוץ. זה יהיה מסע ומתן פה גמרא בשבועות הבאות, תראו איך צריכים לעקוב אחרי המהלך. אז נסימנו את זה עם הצורה הזאת כדי להקל על המעקב. שואלת הגמרא, אתה מתבסס על הפסוק ובלכת לך בדרך ללמד שרק אם אדם עסוק בדבר רשות, מי לא עסקין לדקה הזו לדבר המצווה? ואפילו אחי המחמנה לקרי, אותו פסוק שאומר ובלכת לך בדרך, הלא כלול בזה גם מצבים שאדם הולך לעשות מצווה, הוא בדרך לקיים מצווה, זה כבר לא רשות, הוא בדרך של מצווה, זה נחשב חלק מהמצווה. ובכל זאת הגמרא אומרת, תעצור את האיסוף שלך במצווה ותקרא קריאת שמע, מילא אין פטור של עוסק במצווה פטור מן המצווה. הגמרא אומרת, לא כן הדברים. אם כן, אם אנחנו אומרים שתקרא בכל מקרה, לכתוב רחמנה בשבט ובלכת, מהי בשבתך ובלכתך? למה הדגש בפן האישי, שאתה יושב, שאתה הולך? התשובה, בשבט דידך ובלכת דידך הוא דמחייבת. מתי שזה עניין שלך, דבר רשות, הדמצווה, אם ההליכה או הישיבה זה לשם מצווה, פטירת, אתה פטור, כי עוסק במצווה פטור מן המצווה. שאלה, היא הכי שעיסוק במצווה פותר אפילו כונס את האלמנה נמי? בברייתא מובא שמי שכונס אלמנה ומתחתן עם אלמנה הוא חייב בקריאה, אבל כניסת אלמנה היא חיתון זה מצווה, לא משנה אם זה בתולה או אלמנה, מתחתן עם אלמנה זה גם מצווה, למה שלא יהיה פטור? תשובה, התריד והלא תריד, רק בכונס את הבתולה הוא טרוד, הוא לא יכול להתכווה לקריאת שמע. למה? היא בכניסת בתולה, זה פעם הראשונה שהיא ניסית, ויש קיום מצוות פרו ובו באותו לילה שהוא כונס אותה, וזה כרוך יכול להיות כרוך בכאבים מסוימים לקלה, לבחורה שמתחתנת כעת פעם ראשונה. אז מאלו הוא חושב על זה, וזה מטריד אותו מה יהיה, לכן הוא פטור. אבל כונס את המלה הוא לא תרוד, ולכן יכול להתכוון, ולכן הוא חייב בקריאה. שואת אמר, אם משום תרדה, עכשיו הכנסת לשכלול שיקול חדש, דהיינו תרדה, שהפטור מבוסס על תרדה. אז אם אדם שתרוד הוא פטור, אפילו טבע ספינתו בים, אגב, זה כאן קושיה ארוכה בצד הגמרא, בצד ימין רואים קוף עם פס מקוף גב, כל השורות האלו זה קושיה. הוא אומר, אם היא משום תרדה אפילו טבע ספינתו בים, נמי עם אדם, הוא בעל עסקים ויש לו ספינות, הוא רואה שצפי, הוא יושב ורואה ספינתו טובעת בים, והגיע זמן קריאת שמע, אז תגיד שהוא יהיה פטור מקריאת שמע, בגלל שהוא טרוד בתביעת ספינתו, וכי תימה החינם, וכתים, נכון, הוא פטור. אלמה אבו יבאו, אבא זה אבא אב, אבל חייב בכל המצוות המורות בתורה, כולל קריאת שמע, והוא אדם שדי תרוד. זה השאלה. עוד השורה, המשך השורה, השורה הבאה, סימנו בסוגריים, כי זה דבר ממש צדדי. העיקר הוא קושיה נשאלה עכשיו, שאם אתה אומר שהפטור הוא משום תרדה, למה רואים שאבל הוא חייב בקריאת שמע? בסוגריים אמרנו יש פרט צדדי, אבל נקרא את זה, חוץ מן התפילין, נכון אמרנו שאבל פה חייב בכל מצוות, חוץ מתפילין שערי נאמר בפאר, לגבי תפילין כתוב שהם הם, הם מתוארים כפאר, שנם פארך חבוש עליך, ואבל שהוא יש לו אפר ביום ראשון של הבילות שלו, יש לו אפר על הראש שלו, אז זה לא מן הראוי לשים מה שמתואר כפאר על גבי אפר. מעניין, יש חילוף אותיות פה, או שינוי סדר אותיות, זה בעצם אותם אותיות, אבל שני מילים שונים. בכל אופן, רואים מכאן שאבל הוא, למרות שהוא תרוד, הוא חייב בקריאת שמע. תפילין, אמרנו, זה דבר צדדי, לא ניכנס יותר לנושא של התפילין. אז מה התשובה? איך אתה אומר שאדם שכונס את הפתולה הוא פטור בגלל שהוא תרוד, בזמן שרואים שתרדה זה לא מהווה פטור מקריאת שמע? תשובה, האדם תריד תרדה דמצווה. כונס את הפתולה הוא פטור מקריאת שמע בגלל שהתרדה שלו זה תרדה של מצווה, שהוא תרוד איך לקיים מצווה, וזה נחשב גם כן כחלק מהמצווה, תרדה עיסוק ותרדה ומחשבות על קיום מצווה. הכה תריד תרדה דרשות, בעניין אבל הוא תביעת ספינה, נכון שאדם תרוד, אבל אין פה תרדה עיסוק מחשבתי על קיום מצווה. נכון, אבל הוא חייב לנהוג מנהגי אבלות, אבל למשל ישיבה על גבי קרקע ולא לנעול נעלי אור, הדברים האלו הם דברים שאדם חייב לבצע, אבל זה לא כרוך בתרדה בביצוע הזה. האדם אולי תרוד על זה שנפטר יקירו, אבל זה לא מצווה בכך, אין מצווה להיות תרוד בזה, ממילא אבל חייב בקריאת שמע. אז עד עכשיו למדנו מה בית שמאי לומדים מי ובלך לך ודר, שהיה המקור של בית הלל ללמד שאפשר לקרוא בכל צורה. מה אומרים בית הלל לאור כל זה? ובית הלל אמרי, בית הלל יענו לך שאנחנו מסכימים לדרשה בברייתא שדורש ובלך לך ודרך כמו שלמדנו, אבל איך אנחנו גם כן נלמד מזה שאפשר לקרוא בכל צורה? כי ממילא שם מינה מהמילים עצמם, מפשט הפשוט של הפסוק לומדים, אפילו בדרך, נעמי קורא, כשאדם הולך בדרך, הוא קורא. הסימן שהוא לא שוכב, הוא לא עומד במיוחד. תנו רבנן, יש פה מקור תנאי שממשיך במחלוקת בית שמאי ובית הלל, על פי סיפור עם תנאים יותר מאוחרים, רבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה. הברייתא היא ברייתא ארוכה יחסית. בית הלל אלומים עומדים וקוראים, יושבים וקוראים, ומתים וקוראים, הולכים בדרך וקוראים, עוסקים במלאכתם וקוראים, כל מיני צורות בשעת הקריאה אפשריות. ומעשה ברבי שומאי וברבי אלעזר בן עזרא שהיו מסוגים במקום אחד, זה היה שעות ערב, והיה רבי שמואל מוטה ורבי אלעזר בן עזרא היה זקוף. כיוון שהגיע הזמן קריאת שמע, היתה רבי אלעזר, הוא שינה את צורתו להיות כמו רבי ישמעאל, וזקף רבי ישמעאל, ופתאום רבי ישמעאל קם, הוא זוקף. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עכשיו זה כאן כמה שורות של דיבורו של רבי אלעזר בן עזריה, וסימנו את זה בהתאם כמה שורות בצד של הטקסט, אמר בצד ימין, רואים רבי אלעזר בן עזריה בראשי תיבות עם פס מקווקו, כל השורות האלו זה דיבורו שלו. אז רבי אלעזר בן עזריה אומר לרבי ישמעאל, רבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אני אשאל לך משל, מה אתה מדומה? משל לאחד שאומרים לו, זה קנך מגודל, משבחים את הבן אדם שיש לך זקן יפה. אמר להם, אחרי שהוא שומע את הקומפלימנט, הוא אומר, יהיה כנגד המשחיתים, בוא נגלח את הזקן. אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף אתה מוטה. עכשיו שאני תהיתי, אני רציתי להיות כמותך, זה מין, נקרא לזה במשל הקומפלימנט, אני רוצה להיות כמותך, אתה זקפת, אתה דווקא הדפת את מה שניסיתי לעשות. אמר לו רבי שמואל עונה, אני עשיתי כדברי בית הלל, וזה שאני נזקפתי בשעות ערב זה דבר שיהיה מקובל לדברי בית הלל, ואתה עשית כדברי בית שמאי. עצם זה שאתה נשקפת, אתה היתית בשעות הערב, כי זה ערב, זה זמן, זה בשוך לך, אתה בזה שבערב אתה שינית את הצורה להיות בצורת שכיבה, זה שיטת בית שמאי, וכידוע לא פוסקים כבית שמאי. ולא עוד אלא שמה יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. מין תוספת פה, אבל למה צריכים את התוספת הזאת? היה מה שרשמנו פה מספר אחד מספיק, עצם זה שאתה עשית כבית שמאי זה סיבה לא לעשות כן. שהוא אומר, מי ולא עוד, למה צריכים את התוספת הזה בברייתא? בכי תימא, זה התשובה. תשובה זה לוקח כמה שורות, כפי שמסומן בצד שמאל של טקסט הגמרא, תשובה ארוכה. למה אני צריך את התוספת הזה? בכי תימא, בית הלל נמי אית להו מתין. שבית הלל לא מתנגדים לאדם להטות בערב, כי בסופו של דבר בית הלל מתירים כל צורה, כל דרך. אז הייתי יכול להגיד שבית הלל גם סברי שאפשר לעטות, אז עצם זה שהיתית בערב זה לא בהכרח כבית שמאי, זה גם בית הלל יסכימו לזה. אני מילי, מתי בית הלל אומרים שקוראים בכל דרך, בכל צורה? אני מילי דמת ואתה מעיקרה, שנכנס שעות הערב הוא כבר היה מוטה, הוא כבר היה שוכב על מיטה, היה שוכב על מיטה לפני הקריאה. אז בית הלל אומרים, תמשיך ככה, אין בעיה להיות בצורת שכיבה בשעת הערב, אבל האחר כיוון עד השתהבית זקוף. אבל כאן אצלך עד עכשיו בכניסת הלילה היית עדיין בצורת עמידה, ואשתו מוטה, ועכשיו אתה בכוונה מטה. אמרי, תלמידים יחשבו שמה מינה כבית שמאי, סבירו להו, התלמידים יראו אותנו ויחשבו, הם רואים שאני כבר שוכב, אתה בכוונה נשכבת, אז התלמידים יגידו, הנה הרבנים סוברים כבית שמאי שבערב צריכים לשכב. שמה יראו התלמידים ויגבו הלכה לדורות, ולכן אני נזקפתי, כדי פשוט להוציא את זה מליבם, מלחשוב כך. בגמרא רואים צורה חדשה, משולש כזאת עם שפיץ צבוע, בכותרת המבנה בצד רואים הם דעות בעניין מי שעשה כדברי בית שמאי. מה, איך נתייחס למי שעשה כבית שמאי? תני רב יחזקאל, עשה כדברי בית שמאי, עשה כדברי בית הלל, עשה, כאילו אין הקפדה כפי מי לנהוג. התוספות מתייחס לשאלה שבדרך, מה פתאום שאפשר לעשות כבית שמי, כי בזמן שאנחנו יודעים שהלכה אינו כבית שמי. אז התוספות מתייחס לשאלה הזאת ואומרים שזה שזה פשיטה שאין הלך כבית שמי, זה מאחר פה, מאחר שפה בית שמי הם מחמירים על אדם, זה לא דבר שפשוט לומר שאין הלכה כמותן. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי יוסף אמר, עשה כדברי בית שמי, לא עשה ולא כלום. תתנן. כעת נביא מקור שהוא לא קשור לנושא של קריאת שמע. הוא מתייחס לדיני סוכה. בסוף המקור מופיע אמרה של בית שמי לאלו שנהגו כבית הלל, והם אומרים בסוף המקור, וזה מקופקב, אם כן היית נוהג לא קיימת מצוות סוכה מימיך. אז כמו ששם בית שמי אומרים לבית הלל, אם היו נוהגים כמוכם לא עשיתם כלום, גם פה מי שעושה כבית שמי פה בקריאת שמע, רב יוסף אומר לא עשה ולא כלום, על אותו משקל, על אותו תקן דיבור מובא המקור הזה. דתנן, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמי פוסלים בית הלל מכשירים. אמרו להם בית הלל לבית שמי, מעשה שלחו זקני בית שמי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן הכהנית, מצאו שהיושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו כלום, אז משמע כבית הלל. אמרו להם, אז בית שמי אמרו, משם ראיה? מה, אתה מביא ראיה מהסיפור הזה? אף הם אמרו לו, לא, החכמים אמרו לו, אם כן היית נוהג, אם היית ככה ששולחנך הייתה בתוך הבית למרות שאתה יושב ראשו בסוכה, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. רש"י אומר פה לא קיימת, וכי איך היא דעשה כדברי בית הלל לא עשה ולא כלום לדברי בית שמי, אף עושה כדברי בית שמי לא עשה ולא כלום לדברי בית הלל. כפי שאמרנו מקודם, זה אותו משקל. לכן רבי יוסף אומר, מי שעושה כדברי בית שמי לא עשה ולא כלום. רב נחמן בר יצחק אמר, עשה כדברי בית שמי בעניין קריאת שמע, חייב מיתה. תתנן, מי שבדרך בכוונה אמר קריאת שמע בשכיבה, שהוא נשכב במיוחד בערב כדי לומר קריאת שמע, הוא חייב מיתה. יתנן, אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך ותהיתי לקרות כדברי בית שמי וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. רואים בסיפור הזה שמובא במשנה שמי שעושה בכוונה לקיים מצוות בית שמי, הוא סיכן את עצמו, חייב מיתה. כמובן הביטוי חייב מיתה זה לא אומר שבית דין יהרוג, ימיתו אותו, אבל בעיקרון באופן מחשבתי הוא חייב מיתה, וההשלכות של הדבר זה דבר שתלוי בהחלטות שמיים. משנה בשחר, כאן אנחנו מתחילים הנושא, התחום של ברכות קריאת שמע. בשחר מברך שתיים לפניה ואחת אחריה, שתי ברכות לפני קריאת שמע ואחת אחריה. יש ברכת יוצר המאורות וברכת האהבה רבה, הבוחר בעמו ישראל זה סיום הברכה. ואחר קריאת שמע של בוקר יש לנו הברכה שמסתיימת בגאל ישראל, אחת לאחריה. בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. כדי להסביר את המשפט הזה יש מחלוקת בית שמי, מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י אומר אחת ארוכה ואחת קצרה, השתיים לאחריה דאביקאי, שזה בא לתאר שברכה אחת ארוכה אמת ואמונה, והשנייה היא השכיבנו קצרה. לפי בתוספות יש פירוש אחר לגמרי, ואפשר לעיין בתוספות. מקום, המשך המשנה, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך. לפי תוספות, זה המשפט הזה שאינו לקצר אינו רשאי להאריך. תוספות בדיבור מתחיל מקום שאמור לקצר, כגון בברכת פירות וברכת המצוות, אין לו להאריך. לפי זה הפשט הוא שאנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, זהו, זה פתיחה, אין לו המשך, אין לו הערכה, עוד ברכה בסיום הברכה. זה מאפיין ברכות הפירות וגם ברכות של מצוות, אשר קידשנו במצוות וציוונו על נטילת לולב, וזהו. אז זה מקום שאמור לקצר, אין לו להאריך. המשנה ממשיכה, לחתום אינו רשאי שלא לחתום, שלא לחתום אינו רשאי לחתום. וכאן רש"י אומר לחתום בברוך, שלא לחתום כגון בברכת פירות ומצוות. אז מה שתוספות הסביר במשפט מקום שאמור לקצר אינו רשאי להאריך, רש"י מסביר את זה על השורה האחרונה של המשנה. יש הרבה מקום להאריך בניתוח הדברים, איך כל אחד מראשונים מסבירים את החלקים האלו של המשנה, אבל לבינתיים אנחנו נמשיך בגמרא. מהי מברך? אמרנו שיש שניים לפניה. מה הם שתי הברכות האלו שהם לפני קריאת שמע? רש"י מסביר פה מהי מברך, שתיים לפניה, דשחר, מהי ניהו. אמר רב יעקב, אמר רב הושעיה, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', יוצר אור ובורא חושך. זה הברכה הראשונה לפני קריאת שמע של שחרית. קטע בסוגריים, אפשר לדלג עליהם בקריאה הראשונה, הסימון של אורך הקטע בסוגריים מופיע בצד שמאל של טקסט הגמרא, פס עם מקווקו עם נקודות. אחר כך כתוב ואידך מהי, מה ברכה השנייה של שחרית, של קריאת שמע שחרית לפניה. אמרנו ברכה ראשונה זה יוצר אור וחושך, מהי ברכה שנייה? ופה במספור המעוינים מצביעים על כך שיוצר אור זה בשורה הראשונה זה אחד, ואחרי הסוגריים מספר שתיים, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אהבה רבה. עכשיו שהסברנו את מבנה הגמרא, אנחנו כעת נלמד את הקטע שבתוך הסוגריים, ובהערה שאצל הכוכב בצד הגמרא כתוב בתוך הסוגריים ניסיון לנוסח אחר לברכה ראשונה של קריאת שמע. אמרנו שברכה ראשונה שאומרים לפני קריאת שמע זה יוצר אור ובורא חושך. שואלת הגמרא בסוגריים, למה יוצר אור ובורא נוגה? נוגה זה גם צורה של אור, זה גם מילה נרדפת לאור. אז אם אנחנו בבוקר, אנחנו משבחים את הבורא על נושא של יצירת אור, אז תגיד יוצר אור ובורא נוגה. תשובה, זו תשובה הראשונה, אז יש כאן גמרא בשלבים, אז זה שלב הראשון. כדכתיב כאמרינן, אנחנו מנסחים את הברכה בעקבות מה שמובא במקרא. ויש פסוק, ורש"י מביא את הפסוק, כתיב בקרא, רש"י כותב בשורה רביעית, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. שורת הגמרא, אלא מעטה שאנחנו נצמדים לנוסחת המקרא, עושה שלום ובורא את הכל, מקרא אמרינן כדכתיב. זה שאנחנו אומרים בהמשך הברכה עושה שלום ובורא את הכל, זה לא מה שכתוב בפסוק, כתוב ובורא רע, אלא כתיב רע וקרינן הכל לשנה מעליה, זה שאנחנו אומרים הכל במקום רע, זה לשון, יש למה לשון סקי נהור, לא רוצים להגיד בפה מלא או באופן מפורש רע, אז אומרים הכל. החנמי, בהתחלה של הברכה, למה נוגה, לישנמליה, תבחר להגיד נוגה. זה, אמנם זה לשון עוז, תגיד שזה לשון סכי נהור, וזה במקום חושך. אז למה, למה, שוב פעם, למה לא אומרים יוצר אור ובורא נוגה? שלב שני בתשובות. אלא המרבה, למה אנחנו אומרים חושך? כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, כפכבנו מידת לילה ביום, כי זה הנושא שלנו עכשיו, רוצים להגיד חושך ביום, כאן בבוקר, וזה הסיבה שאומרים בורי חושך בשחרית, יוצר בורי חושך. בשלמה מידת לילה ביום כדאמרינן יוצר בורי חושך, בסדר, אז אנחנו מקיימים את זה בנוסח הברכה שלנו, שגם, שביום מזכירים בנוסף לאור גם כן מזכירים את הלילה, אלא מידת יום בלילה איך היא משכחת לה, איך רואים את זה בברכה, לפני קריאת שמה בערב, אנחנו אומרים אשר בדברו מעריב ערבים וכו' וכו', איפה רואים אזכור של יום בלילה? אמר ביי, באמת כן, כי בערב אומרים גולל אור מפני חושב, חושב מפני אור, אז רואים שגם בלילה מזכירים מידת היום. ואידך מהי, מה הברכה שנייה של, של, של שחרית לפניה? כי אמרנו, כבר אמרנו שברכה ראשונה זה יוצר וחושך, אמרנו, וגם במשנה אמרה שיש שתי ברכות, אז מה השנייה? אמר רב יהודה מר שמואל, אהבה רבה. בצד יש לנו בהסבר של הנושא המבנה, רואים צורת בית, שתי דעות במהי נוסחת ברכה שנייה של קריאת שמע דשחרית. אז הצורת בית מבליטה, רואים פה אהבה רבה, ועוד כמה שורות רואים אהבת עולם. ובאמת שתי הנוסחאות האלו רואים את, את המחלוקת הזה עד עצם היום הזה בנוסחאות שונות ש, שעדות שונות ומנהגים שונים אומרים בתפילה. אז רב יהודה אמר שמואל אומר אהבה רבה, זה ברכה שנייה של שחרית, וכן אורי לי לשון הוראה, אורי לי רבי אלעזר רבי פדת ברי אהבה רבה. תניא נמי הכי, אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה. ורבנן אמרי אהבת עולם. תוספות למעלה אומר ורבנן אמרי אהבת עולם, היו כך תקינו לומר בשחרית אהבה רבה. זה נוסחת בני אשכנז, ותוספות הם מבני אשכנז, ולכן בשחרית אומרים אהבה רבה, ובערבית אהבת עולם. ממשיכים בגמרא, וכן הוא אומר, יש פסוק, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. רואים פה פס אלכסוני, זה מראה שעכשיו הגמרא עוברת לנושא חדש, שאין קשר בין המשך הגמרא, אין קשר ישירה בין המשך הגמרא למה שלמדנו. יש איזושהי קשר, כי יהיה התייחסות לאהבה רבה, אבל בהקשר אחר לגמרי, בהקשר לברכות התורה. בצד כתבנו נושא מבנה, ברכות התורה, פס כפול דעות על איזה דברים חייבים לברך, איזה לימודים תורניים צריכים לברך. גם יש סימון של אורך בצד ימין של הגמרא, כתבנו ברכות התורה פס מקווקו, שכל הקטע הזה מוקדש לנושא הזה, שאדם קם בבוקר ואחד מהדברים הראשונים שהוא אומר שהוא מברך זה ברכות התורה, ברכה לקראת אמירת פסוקים ולימוד תורה, והגמרא תרחיב דיבור. אמר רב יהודה אמר שמואל, השכים לשנות, אדם קם בבוקר כדי ללמוד, עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך, מי שקרא קריאת שמע אין צריך לברך, שכבר נפטר בעבר רבה. שאם אדם קם מוקדם לפני התפילה, לפני שהוא אומר ברכות קריאת שמע והוא רוצה ללמוד, יש ברכה מיוחדת ברכות התורה. אבל אם הוא קם בבוקר ומתכוון מיד להתפלל, אז לפי מה שמובא פה ששיטת שמואל, הוא לא צריך להגיד ברכות התורה, כי עבר עבר יפתור אותו. צריכים להדגיש פה, כפי שאמרנו הרבה פעמים בלימוד שלנו בשיעורי דף היומי של מפת התלמוד, אנחנו לא מתיימרים לעסוק בנושאים של הלכה למעשה, אבל אנחנו כן מתעסקים בשורש של ההלכה, של ההלכה למעשה, המקורות שמהם השולחן ערוך מביא את פסקיו. זה לימוד הגמרא. אז אנחנו נמשיך. אמר רב הונא, למקרא צריך לברך ולמדרש אין צריך לברך. רב הונא תופס חשיבות ברכת התורה או צורך לברכת התורה זה רק כשאדם לומד פסוקים ממש. אבל מדרש, רש"י פה כותב, מדרש הוא קרוב למקרא, כגון מחילתא וספרא וספרי, שהם מדרשי מקורות. דהיינו, אלו הם ספרים שדורשים את הפסוקים, אבל זה לא לימוד הפסוקים עצמם בלבד. הגמרא ממשיכה עוד דעות. רב אלעזר אומר, למקרא ולמדרש צריך לברך, למשנה אין צריך לברך. רבי יוחנן אמר, אף למשנה אינם צריך לברך, אבל לתלמוד אין צריך לברך. רש"י אומר, לגמרא אין צריך לברך. רש"י אומר, אפילו קודם עבר רבה כאמר, וכי מוכח מילתא בפרק שני. זה דעתו של רבי יוחנן. ורבה אמר, אף לתלמוד צריך לברך. ורש"י פה כותב, אף לגמרא צריך לברך, שהוא עיקר התורה. אגב, נוסח הגמרא היה תלמוד, ורש"י, גרסת רש"י זה אף לגמרא. תלמוד וגמרא זה מילים נרדבות אחד לשני. אז הוא אומר, שהוא עיקר התורה, שממנו הורה יוצא גמרא, היינו סברת טעמי המשנה ותירוצי משניות הסוכתות זו את זו וחיסורי מחסר. זה הרבה פעמים בש"ס רואים שהגמרא מסבירה משנה במילים האלו חיסורי מחסר, שהמשנה הייתה בכוונה קצרה, ויש להבין את המשנה על ידי תוספת מילים, לא בהכרח בתוספת גרסה, אבל בתוספת הבנה. אז רב אומר שגם לתלמוד צריך לברך. דירם רב חייא בר אשי, זין סגין הויקרים מקמי דרב, הרבה פעמים הייתי בנוכחות רב, לתנויי פירקין, בספרה דבי רב, ללמוד את השיעור שלנו בספרה דבי רב, והווי מקדים, וכמשי ידי, הוא היה קם מוקדם, היה רוחץ ידיו, הוא בריך, הוא היה מברך ברכות התורה, הוא מתני לן פירקין, והיה מלמד את השיעור. יש להבין פה שהשיעור שאמר רב זה היה מה שאומנם כתוב בגמרא בספרא דבי רב, אבל מקונטקסט הגמרא יש להבין שזה בהכרח לאו דווקא פסוקים ולאו דווקא משנה, אלא הרחבה, כמו שלומדים גמרא. מי מברך? עכשיו הגמרא תעסוק בנוסחת ברכת התורה. מי מברך? אמר רבי דאמר שמואל, אשר קידשנו מצוות וציוונו לעסוק בדברי תורה. ורבי יוחנן מסיים בהכי. זאת אומרת, יש לו תוספת. הרב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, והנה אנחנו מצצים מצצי עמך בית ישראל כולנו די שמח ועוסקי תורתך, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. אז לפי רב יהודה משמואל, הברכה היא ברכה קצרה, כמו ברכות המצוות הרגילות, אשר קידשנו בצוות ציוונו לעסוק בדברי תורה. לפי רבי יוחנן, זה לא ברכה קצרה, אלא זה עם סיומת, עם תוספת נוסח וברכה בסוף, זה חתימה, המלמד תורה לעמו ישראל. רב אמנון אמר, שמה דעתו, מה היא ברכות התורה? אשר ברכה בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. והד רב אמנונה מעולה שבברכות. וההצעה של רב אמנונה היא ההצעה הכי טובה, ורש"י מסביר, לפי שיש בה הודעה למקום וקילוס לתורה ולישראל. אז אמנם מבחינת מספר מילים הברכה אשר ברכה בנו היא פחות מילים מהרב נא וכו', אבל היא מעולה שברכות, כי היא כוללת כל הדברים האלו שרש"י מנה. הן כך מעסיקה גמרא למרינו לכולהו, כאילו אין לוותר על הרבנה, אבל גם יש לומר את הצעת רב המנונה. אז לכן אנחנו אומרת הגמרא אומרים את כל הנוסח הזה מאשר קידשנו ומסורת שלנו לעסוק בדברי תורה כולל הרבנה וכולי, ובנוסף אומרים אשר בוחר בנו. תנן התם, יש מקור ממסכת תמיד שמופיע במסגרת בשורות הבאות, ועל זה יש לנו נושא בצד לפרש המשנה בתמיד. אנחנו באים לפרש את המשנה שם במסכת תמיד, דקטני ברכו ברכה אחת, זה מובא במשנה שם, ברכו ברכה אחת. מהי אותו ברכה? מהי אותה ברכה שהאנשי בית המקדש, שהכהנים היו אומרים בשעות הבוקר, שעליו נאמר ברכו ברכה אחת? חזר לגמרא, אמר להם הממונה. הממונה זה סגן הכהנים, הוא האדם סגן כהן גדול. הוא אמר לאנשי בית המקדש, למשמר של בית האב של הכהנים שהיו משרתים אז, ברכו ברכה אחת, והם ברכו, וקראו עשרת הדיברות, שמע והיה משמוע ויומר, כאילו שלוש פרשיות של קריאת שמע, וברכו את העם שלוש ברכות. רש"י מסביר ברכו, הכוונה את העם זה עם העם, הם אמרו שלוש ברכות, אמת ויציב ועבודה. עבודה, אנחנו מכירים את הברכה הזה בתור ריצי שאומרים ב-18, וברכת כהנים. תוספות מאיר שזה אמרו את שלושה פסוקים של ברכת הכהנים, זה לא נשיאות כפיים ממש, ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. זה סוף המקור. מהי ברכה אחת? יש לנו חץ בצד שמאל של הגמרא לכוון אותו עם החץ שהופיע לפני כמה שורות, שאותו ממונה אמר להם ברכו ברכה אחת. מה זה? מהי ברכה אחת? ושוב, בואו לא נשכח שמדובר פה בשעות המוקדמות של הבוקר. כי הד רבי אבא ורבי יוסי בר אבא יקלו לאו אתרה, הרבנים האלו הגיעו לאותו לאיזושהי מקום, באו מנהיו, ושם במקום שאלו מהם מהי ברכה אחת, שאלו מה פירוש המשנה בתמיד, לא אהבו בידי, והם לא ידעו איך לענות. ואתו שאלו לרב מתנה, לא אהבו בידי, אתו שאלו לרב ידע, אמר לו, אחי אמר שמואל, אהבה רבה. שאותו ברכה אחת שהסגן אמר להם לברך, הכוונה הייתה לאהבה רבה. ויאמר רב זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי שמעון לקיש, יוצר אור. זה דעתו. כי אתה רב יצחק בר יוסף אמר, הדרבי זריקה, שהברכה שברכו זה היה יוצא אור, לאו בפירוש איתמר, אלא מכלל איתמר. קודם כל, בואו נשים לב שיש נקודה ארוכה מסומן בצד ימין של הגמרא, וזה ממשיך עד שורה רביעית בי' ב' עמוד א'. אז כל המהלך הגמרא זה סביב נקודה אחת, והנושא פה היא ברכות קריאת שמע מעכבות זו את זו. האם אדם חייב להגיד את שתי הברכות, ואם הוא לא אומר את שניהם אז הוא לא יוצא חובתו? רב זריקה בציטוט רב שמעון בן לקיש אומר שהברכה אחת שברכו בברית המקדש זה היה יוצר אור. רב יצחק אומר שלאט בפירוש איתמר, שרבי זריקה אמר רב עמי לא שמע את זה בפירוש מריש לקיש שיוצא הוא הברכה אחת, אלא מכלל האיתמר. זה דבר שנלמד מדברים אחרים שנאמר. מהם הדברים האחרים שנאמרו שמכאן ניתן להשיג שברכה אחת שאמרו זה יוצא אור? אמר רב זריקה אמר רב עמי אמר רבי שמעון לקיש, כאן הוא, זה, כאן, מה שנלמד עכשיו זה הוא אמר בפירוש. הוא אומר, זאת אומרת ממה שקטני שברכו ברכה אחת, מה שכתוב במשנה במסכת תמיד שאמרו רק ברכה אחת, זאת אומרת ברכות, אין מה פה, זו שאתה אומר אחד מברכות קריאת שמע שלפני קריאת שמע, בסדר, זה לא שאתה פספס משהו, פספס מצווה, קיימת מצווה מסוימת, זה שלא אמרת את הברכה השנייה, זה לא מעכב. ברש"י מתחת לגמרא, ברכות אין מעכבות זו את זו, בירך את האחת ולא בירך את השנייה, נפקא מיה ידי חובתו באי שבירך, ואין חברתה מעכבת לומר שאין, לומר שאין זו מועלת ולא זו. זה מה שרבי יש לקיש אמר בפירוש, ומהכה שמע רבי זריגה תסביר לרבי יש לקיש, תהך ברכה אחת יוצר אור היא. מכאן אפשר להסיק שאותו ברכה אחת זה יוצר אור. איך נלמד את זה? נמשיך בגמרא. אי עמוד בשמה, אנחנו הרבה פעמים בסימונים כשיש מבנה גמרא כזאת, אי עמוד בשמה, ובהמשך אלא אי עמרית, אנחנו מדגישים את הביטויים האלו עם פס מפותל. אז אנחנו אומרים כך, אי עמוד בשלמה יוצר אור, הוו עמרי, שאותו ברכה אחת הייתה יוצר אור, היינו, אז מכאן אפשר להסיק ברכות אין מקבות זו את זו. דלא קראמרי עבר רבה, שהם בכלל לא אמרו עבר רבה, בכלל לא אמרו, ובכל זאת הם ברכו ברכה אחת, סימן שברכות לא מקבות זו את זו. אנחנו ממשיכים עכשיו בראש י' ב' עמוד א', אלא היא אמרת עבר רבה הוו עמרי, אבל אם זאת הייתה הנוסחה של הברכה, של הברכה, זאת הברכה שאמרו בעבר רבה בניגוד ליוצר אור, מהי ברכות אין מעכבות זו את זו? איך יש לקיש היוכל להגיע למסקנה שברכות לא מעכבות זו את זו? דלמה, אי דלא עמו יוצא אור, זה שבבית המקדש אמרנו זה בשעות המוקדמות, סוף הלילה אפשר לומר, זה עוד די חשוך בחוץ כשהמשנה במסכת תמיד מתרחש. זה שלא, אם אתה אומר שמה שהם אמרו זה עבר הבא, זה שלא אמרו יוצא אור, משום דלומת הזמן יוצא אור, זה עדיין היה חשוך יחסית בחוץ, זה לא זמן להגיד יוצא אור, וכי בת הזמן יוצא אור, אבו אמרי. וכשיבואו יותר אור, היו באמת אומרים את זה, כי הברכות באמת מעכבות זו וזו. אז אנחנו רואים פה שמאחר שריש לקיש הסיק כמסקנה מהמשנה במסכת תמיד, ברכה שמזה שברכו ברכה אחת ברכות אין מעכבות זו את זו, סימן מה חייבים להגיד? חייבים להגיד שהם אמרו יוצר אור, ובכלל לא אמרו עבר רבה שם בבית המקדש. כי אם אותה ברכה הייתה עבר רבה, אז זה שהם לא אמרו יוצר אור, אפשר לתת הסבר אחר למה לא אמרו יוצר אור, אבל לא משום שהם ברכות מעכבות זו את זו. הגמרא ממשיכה לומר, ואם בכלל המאי, בסגנון הגמרא, כמעט ב-90% אם לא יותר מהזמנים, כשרואים את הביטוי, לאו בפירוש את מה אלא מכלל, הסימן שיש איזושהי חושה סברתית או מחשבתית בנאמר. כאן, אם ריש לקיש אמר שמהמשנה במסכת תמיד מסיקים שאין ברכות מעכבות זו את זו, זה הוכחה ברורה שהם אמרו יוצא אור. אז מה החופשה בגישה הזאת להסיק שאותה ברכה אחת באמת הייתה יוצא אור? ואם בכלל מהי? אפילו זה שוב עוד פעם, זה מה החופשה בחשיבה שלנו? כי פה מכאן שפיר מוכח ברכה אחת הייתה יוצא אור. תשובה, הגמרא אומרת, אם רוצים לדעת מה החולשה, זה כך היא. תהי מכללה, אם ריש לקיש לא אמר את דבריו בפירוש שהברכה אחת הייתה יוצא אור, יכול להיות לעולם העבר הבא, והוא אמרי, שהברכה אחת בבית המקדש הייתה עבר הבא, וכמעט הזמן יוצא אור, והוא אמרי לי. וכשיגיע יותר רמה גבוהה יותר של אור, היו אומרים יוצר אור. ומה ברכות אין מעכבות זו את זו? ומה הכוונה של ריש לקיש במשהו הוא באמת אמר בפירוש שברכות אין מעכבות זו את זו? אם אתה אומר שאין כן מעכבות זו את זו, הפירוש הוא סדר ברכות. דיינו, סדר המקובל זה קודם יוצר אור ואחר כך עבר רבה. יכול להיות ששם בבית המקדש הם אמרו אבא רבה קודם, וכעבור כמה, כעבור שעה אמרו אחר כך יוצר, ומה שלא מעכב זה הסדר, אבל עצם אמירת הברכות כן מעכב. אז לכן אמרנו שמה שמובא בשורה ראשונה ברחבות מתחת לתוספות, רבי יצריקה המרבה מרב שמעון לקיש, שהברכה אחת הייתה יוצא אור, אם הוא אמר זה בפירוש טוב, אבל אם הוא לא אמר את זה בפירוש אלא על סמך דברים אחרים שאמר יש לקיש, תהיינו אין ברכות מהכבוד זו עצו, לא הייתי מגיע למסקנה כל כך ברורה ששיטת ריש לקיש במשנה במסכת תמיד זה יוצר אור, כי יכול להיות שזה עבר הבאה, ומה שהוא אמר בפירוש אין מהכבוד זו עצו, כל הכוונה זה על נושא הסדר הברכות. עד כאן השיעור להיום.